פרשת מקץ, כמו שאמרנו, זה הבת זוג של וישב. היא עוסקת בהמשך ההרפתקאות שעובר יוסף הצדיק והאחים. הפרשה, כמו שראיתם כבר, מורכבת משני חלקים. החלק הראשון זה עלייתו של יוסף למלוכה, לשלטון במצרים. דבר מדהים, איזה שינויים חדים. כמו שכבר הזכרנו פעם שעברה, רגע. כמו שכבר אמרנו פעם שעברה, הכושר הסתגלות של יוסף הצדיק זה משהו פשוט בלתי יאומן. עובר מאיגרא רמא לבירא עמיקתא לאיגרא רמא, עוד פעם לבור, ושוב פעם יוצא משם, והכל בשינויים חדים, והוא מצליח לעמוד בזה. יש העמק דבר, הנציב אומר דבר נפלא. הוא אומר שכאשר יוסף מגיע לפרעה, אז פרעה אומר, אני רואה שאתה אין חכם ונבון ממך. הוא קורא לו צפנת פענח, נכון? מה הפירוש צפנת פענח? שהוא מפענח צפונות, נכון? זה הפשט. הוא אומר פענח, זה בעצם מילה מורכבת משתי מילים. פענח. פע זה הופעה, נח זה מנוחה. אומר פרעה, תשמע, אני יודע את החוקים של פרסום, של עלייה לגדולה. מי שראוי להיות עבד ועולה פתאום למקום כזה של שלטון וגדולה, אחד מהשניים קוראים לו, או שהוא מת במקום מהתקף לב, או שהוא כישלון מוחץ, כי הוא לא יודע איך להתנהל. הוא אומר, אני רואה אותך, אתה מופיע במנוחה, אז מתאים לך כנראה להיות מנהיג. זה שהיית עבד קודם, זה רק היה, זה היה משהו טכני, אבל באמת כנראה מתאים לך מאוד להיות מנהיג, אחרת לא היית עושה את זה במנוחה. אז באמת יוסף הצדיק עובר מעברים חדים ביותר, הכל בצורה מאוד שקולה, אין שום משברים, שום הסתגלויות, מאה ימי חסד, הכל עובר לו חלק, מכיוון שהוא ראוי לגדולה. ושם בהמשך, אני רק אדלק טיפה, אחרי שיוסף מגיע לשלטון במצרים, הוא גם נושא לאישה את בת פוטיפר הכהן און, כמובן שמדובר חלק הראשון, חלק הראשון את הפרשה, וגם נולדים לו שני ילדים. ואז אני רק אשאל אתכם שאלה, מדובר על בת פוטיפר, זה חלק מהסיפור, שהרי יוסף כשהוא כמעט חטא איתה, אז כתוב שהוא ידע ברוח קודשו שהוא באמת קשור לזה, אבל זה לא היה לה, זה היה לבת שלה. טוב, עוד לא היה מתן תורה, הם כולם התחתנו עם גויים. ומה שמעניין, וזה יהיה החידה הביתה, זה חידה קשה קצת, בטח ההורים התעצבנו. אז נקדים הקדמה לקראת החידה, טוב? נניח שאת ברוך השם כבר סבתא, הכוונה לקראת סבתא, הבן שלך התחתן והוא גר ממש רחוק, הוא גר נניח באיסלנד, הוא נמצא בשליחות ביטחונית באיסלנד, ובקיצור את שומעת בוואטסאפ שנולד לו בן. נניח שאת ספרדיה, בסדר? זאת אומרת שקוראים לנכד על שם הסבא גם בחיים, מה היית מצפה שבאמת יקראו לו? לבן הבכור שלך שעכשיו נולד לו בן והוא רחוק מהבית, איך היית מצפה לקרוא לו?
על שם הסבא.
על שם הסבא, או לקרוא לו געגוע, נכון? משהו כזה, משהו בסגנון הזה. איך יוסף קורא לבן הבכור שלו? למה מנשה? נשני השם את כל עמלי ואת כל בית אבי. מה הכוונה נשני? מה זה נשני? מה זה נשייה? את יום הנשייה. לא, אתם הבנתם נכון, כי ככה זה באמת הגיוני להבין, נכון? מה זה תאום הנשייה? מי כאן טובה בעברית? יפה.
מה זה?
נשייה לשכחה. יוסף קורא לבן, זה לא יפה בכלל. יוסף קורא לבן שלו, נכון, מנשה, על שם שהשם השכיח ממני את כל עמלי, זה אני יודע שהוא מבין, את כל הסבל שעברתי, ואת כל בית אבי. יוסף, שוב, לבן הבכור שלו קורא על שם הניתוק מאבא שלו. את מבינה?
אולי מתוך הגעגוע.
אני רק אזכיר שבעוד שבועיים, זהו, לא מתוך הגעגוע, לא כל כך, כי בעוד שבועיים כאשר יעקב מגיע למצרים והוא רואה את בני יוסף, זוכרת מה הוא שואל את יעקב? את יוסף? נגעו שנייה אחת בבקשה לפרשת ויחי, בסדר? כאשר יעקב ממש תכף הולך למות, הוא כבר היה שם 13 שנה במצרים, 17 שנה אנחנו היה במצרים, ואחרי 17 שנה אז יעקב קורא ליוסף לפני המוות שלו, והוא אומר לו כל מיני דברים לגבי הפטירה והכל. בואו תקראו בבקשה, לא 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 זה בבקשה, פרק ממחת פסוק ח', שוב זה אחרי 17 שנה שהוא כבר היה במצרים, הוא בטוח ביקר את המחדים כמה פעמים, נכון? כמה פעמים בחודש או ביום. אומר יעקב, אומר את התורה, וירא ישראל את בני יוסף, ואומר מי אלה? אז כבר אמרה לי מישהי שיכול להיות שהיה לו, איך זה נקרא? חיה, משהו כזה, כן, שהוא היה, אבל זה מצחיק, אבל לא נכון, נכון? אין סיכוי. כי הרי יעקב כל כך מדויק בברכה שלו, הוא מסכל ידיו, הוא יודע בדיוק מה שהוא עושה. למה הוא אומר מי אלה? למה הוא אומר ליוסף מי אלה? ואז יוסף עונה לו, בניים. אומר רש"י, ויאמר מי אלה, מאיכן יצאו אלה שאינם ראויים לברכה? מנשה ואפרים. ואז יוסף אומר לו, בניי הם, אשר נתן לי אלוקים בזה. מה זה בזה? אומר רש"י, הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה. מה, זה היה כשר. מה הייתה אהבה אמינה שלו? כי חז"ל אומרים שמנשה ואפרים הם לבשו בגדי מצרים. את שמעת? יוסף הצדיק, שכתוב שעם ישראל נגאל ממצרים בזכות שלא שינו את שמם, לבושם ולשונם, מנשה דיבר מצרית, אנחנו תכף נראה את זה, הם לבשו בגדי מצרים, ולבן שלו הוא קורא מנשה, על שם השכחה של העבר. את מבינה מה זה אומר? והשאלה היא, למה יוסף בוחר כזה שם נפל לבן שלו? זו השאלה. מה זה אומר לנו על המבט של יוסף על איפה שהוא נמצא? אוקיי, אז בקיצור, זה בעצם החלק הראשון. זה מגיע עד סוף פרק מ"א, זה בעצם אמצע עליית רביעי, זאת אומרת שם בעצם נחתך הסיפור הראשון, שיוסף שולט במצרים, עולה לגדולה, יש רעב במצרים, וכל הארצות רעבות, גם יוסף אוגר את כל המזון במצרים, כמו שהוא ראה בחלום של פרעה, אוגר את הכל, והוא אחראי על כל מה שקורה במצרים, הכל זה שלו. מצוין. ואז מגיע פרק מ"ב, שהוא כאילו בעצם, זאת אומרת, סיפור חדש לגמרי, הסיפור של יוסף והאחים. אני רוצה לשבת על הסיפור הזה, בסדר? על יוסף והאחים. בואו נקרא בבקשה, מפסוק, מפרק מ"ב פסוק א', אם אתם יכולות לקרוא, עד פסוק, בואו נאמר, עד פסוק י' ח', בסדר? לא. עד פסוק כ'. פרק מ"ב, מפסוק א' עד פסוק כ', לשוט מהר על הפסוקים ולראות האם יש, הכוונה שיש, התפתחות בתוך כדי המפגש בין יוסף לאחים. בסדר? זאת אומרת, אם אפשר בבקשה בעת או בעיפרון לסמן שלבים שונים בשיח שבין יוסף לאחים ב-20 פסוקים האלה. יש שם לפחות 4 שלבים. זה מקובל עליכם? פרק מ"ב, מפסוק א' עד כ', ולסמן כוכבית בצד, איפה שהתורה ששלב מסוים נגמר ומתחיל שלב חדש, מתחיל עכשיו קומה חדשה. 2 דקות ואנחנו ממשיכים. עד פסוק כף. מי א'? איזה פרק מ"ב, איזה פרשה, איזה יום היום. Thank you. כמובן שאם יש דברים מוזרים, אז גם כן, נסמן לעצמכם שנוכל לדבר עליהם. אתם אומרות? מתרכך.
כלפי פנים וכלפי חוץ הוא
מקשה יותר את ליבו. אז בואו נעשה שלב שלב, טוב? פרק א' ב' פסוק א' ב' ג' ד' הם רק נשלחים על ידי יעקב ללכת ולהביא שבר במצרים, נכון? מצוין. אגב, מה זה שבר? כמו? משביר הצרכן, בדיוק, נכון. זה אספקה, נקרא לזה. זה כמו שבר לידה. זאת אומרת, משבר זה גם חדר לידה, נכון? זה איזשהו סוג של תחייה, כאילו. זאת אומרת, תן לי משהו שמחיה אותי. המחיה זה נקרא ביידיש. משהו כזה. אוקיי, אז בני ישראל מגיעים, וזה מוזר מאוד, בוא נקרא, כן, אז יעקב, פסוק א' נקרא יעקב, נכון? נכון. וגם בפסוק ג' הם נקראים, וירדו אחרי יוסף עשרה, הם לא בני יעקב. פסוק א' זה כבר בני ישראל.
נראה לי זה פעם ראשונה בתנ"ך.
נכון, זה פעם ראשונה בתנ"ך שכתוב בני ישראל זה כאן. ואז כתוב, והיה יוסף את אחיו, ויקיריהם, ויתנכר עליהם, וכו'. פסוק הבא, ויקיר יוסף את אחיו. הבנו שהוא כבר יקיר אותם, לא? אמרת כבר, ויקיריהם. אז מה זה ויקר ויקר? ראיתם רש"י? נכון, בדיוק. פעם אחת ויקר זיהה, פעם אחת הבין מה קורה איתם. וכפי שנראה, כל מה שהוא עושה מעכשיו, ואילך זה לפי ההיכרות השנייה שלו. זאת אומרת, לא שהוא רק זיהה אותם כאחים, אלא הוא זיהה מה הם צריכים לעבור. אני אזכיר רק שיוסף לפני 13 שנה הוא חלם חלום. יותר 13 שנה, סליחה, לפני כבר 15 שנה, כי הוא עלה לגדולה בגיל 30, שזה היה אחרי 13 שנה. ועכשיו עברו כבר עוד שנתיים סובה, נכון? עוד שנתיים סובה, ועוד 7 שנים רעב, נכון? אז לא עברו כל שנות הרב, אלא עברו עכשיו התחלת שנות הרב. הוא כבר בין 32-33 פחות או יותר. אז הוא עכשיו מכיר אותם. הוא מכיר אותם, הכוונה, הוא מזהה אותם, והם לא זיהו אותו. זה דבר מוזר מאוד, נכון? שאחים לא מזהים את אח שלהם. גם אחרי 20 שנה. איך זה קורה? ממש השתנה.
אולי הוא גם
היה במהות שלהם. או, יפה. שמה? שכשאדם באמת לא חולם שהוא כאילו רואה, זאת אומרת, קיצור, שאין לו שום ציפייה לראות מישהו, אז הוא לא שם לב. יוסף מחפש בין כל מי שבא למצרים את האחים שלו, הוא מוצא אותם. האחים לא מאמינים שהם עומדים לפני יוסף. או שהוא מת, או שהוא רקוב באיזה מקום, זאת אומרת, עבד מדייני, ישמעאלי, משהו. אין שום, בדיוק, אין שום סיכוי שהוא שר האוצר של מצרים. לכן, אדם רואה מהראש. וכיוון שאין שום סיכוי שהם חושבים שאולי זה יוסף, אז הם לא שמים לב אחד. למרות שהוא לא פה התחפש, הוא לא שם רעלה. אבל אין סיכוי שהם יזהו אותו, כי כאילו העיניים רואות מה שהראש חושב, או נותן כאופציה.
זה מראה הרבה על הראייה שלנו.
נכון, בדיוק. כשאדם רואה את מה שהוא חושב.
כאילו אפשר
לפספס מהם. נכון, בדיוק ככה. שאם אני לא שם לב, אז אני לא אראה. זאת אומרת, אם הלב שלי לא שם, אני לא אראה, באמת. ואז הוא אומר להם בהתחלה, לפני שהוא באמת אומר להם, פסוק ת' ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. יוסף עכשיו פה כבר 15 שנה אחרי שהוא חלם את החלום, הבן אדם זוכר מצוין את החלומות שהוא חלם להם. וזה באמת משפט מפתח, כי כל המהלך שהוא יעביר אותם עד תחילת פרשה הבאה, זה המהלך שהוא מעביר אותם. הוא מעביר אותם מהלך שבעצם בא לומר, אני ממש את החלום, אני מגשים את החלום. הרי הוא חלם שהם משתחווים לו, נכון? האלומות והשמש והירח וכל זה. יפה. ואומר עליהם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ בתם. הוא עכשיו מאשים אותם, נכון? כמובן שזה סרק. הוא לא באמת חושב שהם מרגלים. ואמרו אליו, לא אדוני. זה בעצם שלב ראשון. הם עכשיו חשודים. הם מאנשים, קליינטים שבאו לקנות אוכל, הפכו לחשודים בעבירות ביטחוניות. הוא אומר, מה פתאום? אנחנו באנו לשבור אוכל. אנחנו בני איש אחד. אנחנו לא מרגלים. זה השלב ראשון. השלב השני, פסוק י' ב', ואומר עליהם, לא, כי ערוות הארץ באתם לראות. הוא שוב חוזר על זה, הוא רוצה לראות עוד שלב. ואז מגיע השלב השני, הוא אומר, כן, אנחנו לא רק בני איש אחד, אנחנו 12 עבדים, אחים, והקטון את אבינו היום, ואחד איננו. זה יותר מפורט, נכון? הם לא רק אומרים שהם באו והם אחים, הם אומרים לו, יש עוד שניים שהם לא איתנו. אנחנו פה 10, יש עוד אחד עם אבא, ועוד אחד נעלם, הוא איננו. אז הוא שוב חוזר, אתם מרגלים. ואז מה המבחן? אומר עושה פסוק תתוו, בזאת תיבחן אחי פרעה, אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. איך זה יקרה? שילחו מכם אחד, ויגח את אחיכם, ואתם יאסרו. אז מה ההצעה עכשיו? איך זה נקרא בצבא? לא. זה נקרא, אין בני ארבע בצבא. בצבא זה נקרא מספר חיים. הכוונה, אחד יצא. כולם נשארים פה, אסורים. אני מוכן שאחד יצא להביא את את האח. בוא תבחרו אחד. יוסף מנסה לראות את מי יבחרו. הרי הם עכשיו נמצאים פה 10 אחים, מ-4 אמהות, או מ-3 אמהות יותר נכון. הוא רוצה לראות האם הם יצליחו לשחרר בן אדם אחד שיזכה לחירות, והשאר נשארים. מה קורה באמת? לא מצליחים, נכון? הוא לא מצליח, הוא לא מצליח. אבל יאסוף אותם, הם נשמר.
הוא לא מצליח.
שלושת ימים, הם בכלא עכשיו, הוא אומר, אחד משוחרר. אתם פה סתם מתעכבים. אחד יכול ללכת הביתה. בואו תבחרו, אתם בוחרים. התשובה שלהם, פסוק י' ז', הם לא בוחרים. הצליח שלב נוסף. ואז הוא אומר, פסוק י' ח', כי הוא רוצה לראות האם יש חיץ ביניהם, האם האחווה ביניהם שגרמה להם למכור את יוסף, האם עדיין יש סדקים באחווה. וכשיש מספר חיים, אז יש תמיד מתח בפלוגה, מי יצא. כי אתה יכול להוציא. זאת אומרת, כל עוד זה היה סמכות מפקד, אז אין לך ברירה, אתה אנוס, מה נעשה? אבל כשאתה כבר יכול להוציא, אז כל הלחץ הוא על הפלוגה. מי יצליח להסכים שהאחר יצא? נכון, בדיוק. הם בינתיים עמדו בזה.
זה יכול להיות אולי גם בלבחון קצת את המנהיגות שלהם? כאילו, אם יוסף רואה את עצמו בתור המנהיג, אז אין אף אחד שכאילו מנהל את העניינים.
כן, אבל נכון. אבל הנקודה שהוא באמת חותר אליה, זה להפוך אותם לאחים. להפוך אותם ליותר באחווה. אז את זה הם עברו בהצלחה. ואז מגיע פסוק י' ח'.
כאילו, זה בדיוק
ההפך
מי
שעצבה.
למה?
אחד נשאר, וכל השאר משתחרר.
הפוך.
לא, בסוף.
רגע, שנייה, שוואי, לאט לאט. ההתחלה היא, אחד יוצא, כולם נשארים. שלחו מכם אחד. ואתם יאסרו. אחרי זה, זה לא הולך. לא, זאת אומרת, אין בעיה, נעשה הפוך. הוא אמר עליהם, עושה וכו'.
זהו, זה לא יותר... זה ההפך מראה.
מה מראה?
כולם ביחד בצרה, אבל כשאחד נשאר אז כאילו מסכן, כולם הולכים הביתה ולא
הולך. תכף נראה שזה גם כן לא הולך. אחרי זה פסוק י' הוא אומר, אין בעיה, אם כנים אתם, אחיכם אחד יאסר בבית ישמעכם, ואתם לכו אביו שבר עוון בתכם. זה הרבה יותר קשה. כולם משוחררים. בעיקרון כולם יכולים להשתחרר, רק אחד צריך להישאר, זה הכל. יש עכשיו 10 אחים בכלא, 9 מהם יכולים, איך אתה ביתה? אתה 90% בן חורים. רק תבחר את האחד שישאר, זה הכל. תעשו הגרלה, מתנדבים, מה שאתם רוצים. אחד יישאר. דרך אגב, בהרבה, באמת, ביחידות וכו', זה מבחן ראשון בגיבוש פלוגה. האם אתה באמת יכול, אתה מצליח לארגן מספר מוות, מה שנקרא. שהשאר כולם יוצאים. רק אחד נשאר, זה הכל. מה ביקשתי ממך? אתה תחליט, אני לא אחליט עבורך. אתה מחליט.
נו, זה דווקא מגל. הנה, מישהו מוכן לוותר. הצבא לא, זה נחשב כאילו...
זה נחשב יפה מאוד. השאלה אבל האם באמת מישהו מוכן לוותר או שמנדבים אותו. זה השאלה. האם זה עובד?
לא, הם אומרים אנחנו אשמים.
נכון, זה לא עובד, אלא ביניהם אומרים... והיום הוא איש אל, 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 אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו, אשר היינו צרת נפשו והתחיינו עלינו ולא שמענו. על כן בעלינו הצרה הזאת, הם עושים חשבון נפש עכשיו, אבל אף אחד לא אני אומר, אני אשאר והשאר הולכים בשום פנים ואופן. אומרת התורה, והם לא ידעו כי שומע יוסף. למה לא ידעו? כי המליץ בנותם. הם לא ידעו שיוסף מקשיב להם ומבין עברית. למה? כי הוא שכר מתורגמן. מי זה היה?
מנשה,
נכון. הוא מתורגמן כי הוא יודע מצרית, הוא לבוש כמו מצרי, מדבר מצרית, הוא יודע. יפה. ויסוד מעליהם ויבק. ואגב, בכל שלב אצל יוסף, כשהוא שלם משהו, אז הוא בוכה. ופה הוא שלם, החשבון נפש שלהם, שאומרים, אני עכשיו מבין, הוא זכר את המקרה הזה ואת החלומות שלו כבר בהתחלה. הם עכשיו נזכרים. כן, עברו אומנם 15 שנה, אבל אנחנו זוכרים שעל זה באה לנו הצרה הזאת.
למה זה קשור?
כי הם רואים שחוסר האחווה גרם לכך שעכשיו כולם בכלא ביחד. אם לא מגובשים בטוב, מגובשים ברע. כוונה, יש כזה נכון ביטוי, שאם לא נהיה תלויים אחד בשני, אחד ליד השני, משהו כזה. בקיצור, והוא באמת שב עליהם, וידבר עליהם, ויקח מאיתם את שמעון ויאסור אותו לעיניהם. מי בחר בסוף מספר מוות?
יוסף.
יוסף בעצמו. הם לא בחרו, הם עמדו באתגר, שהם לא הולכים להסגיר מישהו. זה נקרא דין מויסר. הם לא עשו את זה. מצוין, ואז יוסף מצווה.
למה?
כי רש"י אומר שהוא היה בעצה, נכון? הוא זרק אותו לבור באמת. ולכן זה איזשהו סוג של רמז נוסף, כאילו. הרי זה לא סתם מבחר. משמיים, אחרי שהם אמרו שזה באמת השם, קשר. שאם אנחנו, אז הם רואים שבאמת שמעון הוא כאילו מקבל את הדבר הזה. בקיצור, ויוסף שם להם את כל האוכל בסקים והכל, וגם את הכסף שלהם הוא שם בסקים, ושולח אותם, ואז הם רואים את הכסף, נבלים מאוד, שעכשיו בטח ישימו אותם בגניבה. מגיעים ליעקב אביהם, אומרים לו את הכל וככה וככה, ואומרים שכן, אנחנו אמרנו על האח הקטן, אמרנו אין ברירה, בינתיים שמעון שם, עד שבנימין לא מגיע אין מה לחזור אליו. ועוד יותר מזה אומרים לו, עכשיו הכסף בעסקים, אז בכלל יהיה פה צרה צרורה אם נחזור ישמעו אותנו בטח בגניבה. ואומר עליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם אותי שיקלתם יוסף איננו, בפסוק למד וב, אחרי שהם סופרים ליעקב את הסיפור כולו על הסכין והכסף ועל שמעון שהוא עכשיו אסור, עכשיו בעצם בכלא המצרי, ואומר עליהם יעקב, אותי שיקלתם יוסף איננו ושמעון איננו ובימין תיקחו, עליי היו חולנה. אומר להם בשום פנים ואופן לא, אני את בנימין לא אתן לכם. ראובן אומר, שמע, את שתי בני תמיד אם לא אבינו אליך. רש"י אומר שזה היה כי הוא בכור שוטה. למה? כי מה זה יעזור לו כי הוא להרוג את שני בניו. אבל זה בוודאי לא הפשט. הפשט הוא, ראובן אומר, יוסף על העיניים שלי. אני אשמור עליו, אם לא, תחתוך לי את הראש. לא בכוונה, לא כן תחתוך לי את הראש הכוונה, אלא אני אלך עליו, עד אני אשמור עליו לגמרי. מה עונה יעקב? בלי שום בלבול, נכון? ויאמר, לא ירד בני עמכם. כי אחיו מת, והוא לבדו נשאר. הוא קרא אסון בדרך אשר תלכו בה, והורדתם את צוותי ביגון שאולה. בשום אופן לא. אתם מבינים איך זה נשמע לאחים? הרי אמרנו שבוע שעבר שאסור לשנות בין הבנים, נכון? שמעון בכלא שימות, כאילו. אתם תמותו לא נורא. רק בנימין, בשום פנים ואופן שלא ימות. אתם מבינה מה זה, מה זה, מה, איפה, איפה זה, איפה זה, כאילו, זה תופס אותם? בקטע הכי, נכון? בבטן הכי רכה שלהם. נכון. ולמה באמת? כי הם מבינים שבשביל יעקב, בנימין, זה אין לו שום תחליף. כי הוא כאילו בן רחל האחרון. כל החתונה עם רחל הייתה כדי להשלים את מה שהיה חסר לו מול עשיו. ויוסף נעלם לו עכשיו. אז בנימין זה כאילו שירית הפלטה. הוא אומר, עליו אני לא מבטר בשום סיכון.
זה נשמע כאילו, אני חושב, מבחינתם, הפרש מקצה, הכל עם יוסף הוא אותו רב אותו, ועכשיו את בנימין...
מסכים? וזה לא קל, נכון? נכון? אבל באמת יעקב אומר את זה בצורה מאוד נחרצת. ואז פרק מג' מתחיל, יש רעב, אין כבר אוכל בבית, ואז... יהודה אומר, תשמע, עקב אומר, אולי תלכו להביא אוכל? שכח, כאילו שיש איזה בעיה. זאת אומרת, שמעון כבר הוא כבר לא... זוכר אותו, זאת אומרת, אין פרקי תהילים לקרוא, משהו, טעניות. שמעון לא משנה, אבל אוכל. ואז יהודה אומר, תשמע, אי אפשר, אנחנו לא יכולים לרד בלי אחינו הקטון. ואז אומר להם בפסוק ו', ויאמר ישראל, וזה פעם בודד בהקשר הזה שפתאום נקרא ישראל שוב פעם, למה הראותם לי? להגיד לאיש העוד לכם אח, למה אמרתם את זה? למה הגדלתם ראש? למה צריכים להגיד כל דבר? קצת חוכמה, כאילו, מה אתם פותחים את הפה על סתם ראש גדול ראש, כאילו, מה שנקרא שאלת קידבק, אז פה זה כאילו תשובת קידבק. ואז אומרים, שמה, אבל האיש הזה שאל, מה קורה? ואנחנו אמרנו, לפי מה שהוא שאל, איך נדע שהוא באמת יגיד לנו ככה? ואז מגיע פסוק ח' שהוא מהפך. ואומר יהודה אל ישראל אביו, שילחה הנער איתי, ולקומה ונלך וכו' וכו'. ואז פסוק ת', אנוכי ערבנו, מיידי תבקשנו. אם לא אביא אותי ולך, והצגתיו לפניך, וחטאתי לך כל הימים. כי אם לא, כן, האדם אמר שאם הייתי, כן, היינו כבר רצים, אז כבר היינו באמת חוזרים פעמיים הביתה. ואז פתאום פסוק י' א', פתאום הכל משתנה, נכון? ואומר עליהם ישראל, אביהם, אם כן, איפה? אז לא תעשו. קחו דמרת הארץ, מהצורים, מהדבש, וכסף משנה, ותחיכם ככו, וקומו שובו אל האיש, ושדאי ייתן לכם רחמים. תגיד לי, מה קרה ליעקב שהוא פתאום משתנה? מה קרה? לפני כן הוא אמר, ממש לא, אין שום סיכוי. בני לא ירד עמכם. כי אם יקרה לו אסון, מה יקרה וכו' וכו'. פתאום יהודה קצת פותח את הפה, יעקב יתהפך, נכון? מה ההבדל בין ההצעה של ראובן לבין ההצעה של יהודה? שנייה. למה? ויהודה?
ויהודה עדיין לא.
הוא גם ירד מעת אחד, כתוב שהוא הלך לתמנתה וכל זה. הוא לא היה מי יודע מה מציאה גדולה. כן. אז הנקודה כאן זה הבדל עמוק במה שאומר לו ראובן. הוא אומר לו, אני אשמור עליו, אם לא תהרוג אותי את בניי. יהודה אומר, אנוכי הערבנו. ערבות היא סיפור אחר לגמרי, היא לא אחריות. ראובן אומר, אני אחראי, אני אשמור עליו, אני אחזיר לך אותו, מבטיח אני אחזיר לך אותו, אם לא תהרוג את הבנים שלי. יהודה אומר, אני הערבנו. מה ההבדל בין ערב לבין אחראי? אז אני אספר לכם סיפור. ברוך השם, כבר הרבה שנים שיש לנו גמח בבית, הלוואות. רק עם הזמן, לצערנו הרע, מכל מיני סיבות, זה הפך להיות חצי גמח. הכוונה, אדם לוקח, לא מחזיר. הגמח הצטמצם והלך, והפקנו לקחים. כבר כמה שנים שאנחנו אומרים, שמה, אין בעיה, רק עם צ'ק של ערבות, של אדם שאני מכיר אותו וככה סומך עליו. מצוין. קיצור, לפני כמה זמן, הגיע מישהו משילו, אמרתי, שמע, אני צריך הלוואה. אמרתי, מצוין, אין בעיה, יש פה רשימה של 10 אנשים, שאחד מהם יחתום לך ערבות, וייתן צ'ק משלו. זה הכל. בשמחה רבה, אני אתן לך ממש בשמחה ובססון. קיצור, אמר, בטח מצוין, תודה רבה, ישר כוח, עוד כמה דקות, אני אחזור אליך. בקיצור, כמה דקות, אני מקבל טלפון, מאחד מהעשירייה הפותחת הזאת. ותשמע, הרב רונן, אני חייב לספר לך, הבחור צדיק. אמרתי מצוין, אני מאוד שמח לשמוע, יפה מאוד, אתם ברוך השם גלים צדיקים בשילו. אומר לי, הבן אדם באמת, בן תורה, אדם מוסרי, אדם שישר דרך, אין לך מה לדאוג. אמרתי לו מצוין, אני ממש שמח מה שאתה אומר, אז כבר חתמת לו? הוא אומר, לא צריך, אין צורך, הבן אדם, אני אומר לך, אין לך מה לדאוג. אמרתי לו מצוין, אז זה הזמן לחתום לו. תחתום לו, כי גם לך בטח אין מה לדאוג. אבל, רק תדע, אני כבר לא מה שהייתי פעם. אני כבר לא תמים. אני רק מודיע לך שאם במקרה, זה לא יקרה, אני אומר, זה לא יקרה, אין סיכוי. אין סיכוי שזה יקרה, אבל אם אין סיכוי וזה יקרה, אני פודה את הצ'ק שלך ראשון, לפני הצ'ק שלו. רק תדע. אבל זה לא יקרה. כמו שאמרת, סומך עליך, בן אדם אמין. אז אתה חותם לו? הוא אומר לי, לא, איך אני אחתום לו? מה, ואם יקרה משהו? אין לי איפה שם כזה סכום. אמרתי לו, לחיים ולי יש לשלם לו כזה סכום. אם אתה לא סומך עליו, איך אני... אמין, אמין, אמין. מאז ועד היום, הוא לא חתם לו. מה אני יכול לעשות? מה שזה אומר, שיש הבדל דרמטי בין המלצות ו... כל מיני סוגים של הספדים שעושים לאנשים, שהם צדיקים וכל זה, לבין לחתום ערבות. לחתום ערבות, אומר, אני בא להלוואה. אני הלווה בעצם. לא כל לחתום ערבות. אגב, יש מקרים, לא נעים לומר את זה, שזוג רוצה משכנתה, הוא צריך ערב. לא פעם, גם ההורים לא חותמים ערבות. הוא אומר, שמה זה, אני לא יודע, אין לי מאיפה לשלם. לא יכול לחתום על סכום שאני לא יודע, 1,000,000 שקל. אנחנו בעד שכן יחתמו ערבות ההורים. אבל יש גם מקרים כאלה שאומרת, שמה, אני לא יכול לחתום. למה? כי ערבות זה לא צחוק. זה לא רק המלצה. להגיד, הבן אדם בחור נחמד. ערבות זה אומר שאתה הלווה. ההבדל שבין ראובן ויהודה זה בדיוק בנקודה הזאת. ראובן אומר, אני אחראי, מבטיח לך, אני אשמור עליו. זה לא עוזר. תן לי צ'ק. יהודה אומר, אנוכי ערבנו, אני ערב. ערבות הכוונה שאם הוא עשה משהו זה אני עשיתי אותו. ותכף נראה איך זה בא לידי ביטוי הערבות הזאת. ושם יעקב א' משתנה לישראל קודם כל, וב' הוא אומר אין בעיה, קחו את הכל, קחו קצת בוטנים, תנו לו מתנה, וקחו את בנימין איתכם. מה יוסף משיג בדבר הזה? שפעם ראשונה בהיסטוריה, שבן לאה ערב לבן רחל. לא רק שלא מוכר אותו וזרוק אותו לבור, אלא הוא אומר, אני מעורבב איתו ביחד. אולי באמת אנחנו רק נקדים את המאוחר, כאשר הם חוזרים ליוסף. יש שם סיפור שלם אחר כך, הם אוכלים איתו והכל, וסדר גמור והכל, ואז יוסף מטמין את הגביע שלו בשק של בנימין, נכון? ותופסים אותו, וקולעים אותו. אין מה לעשות, הבן אדם גנב, גנב מהמלך, זה באמת חטא שאי אפשר לחפר עליו, הוא נשאר איתי, אתם לכו. מה אומר יהודה? זוכות, זה בשבוע הבא. ואתה ישב נעבדך תחת הנער עבד לאדוני. וזה, זאת אומרת, אם אני לא הייתי תמים כל כך, הייתי חושב, אולי, שיש בעיה של כוח אדם במצרים. אבל יוסף חייב איזה עבד. אז יהודה אומר, על פי רשי, אני עדיף ממנו בכל דבר, אני יותר חזק ממנו, יותר חכם ממנו, יותר מבין ממנו, תשאיר אותי, כדאי לך להשאיר אותי. תגיד, מה הקשר בכלל? הרי למה בימי נשאר כעבד? כי אין כוח אדם? כולם עבדים שם לפרו. כולם, החוק כבר את הסודות שלהם, את הרכוש שלהם, את הכל, כולם עבדים לפרו. חסר לו עוד עבד? יוסף אומר, אני רוצה אותו כעונש, נכון? הוא פשע. הוא צריך לשלם על זה. אתן לך דוגמה. נראה שאת נסעת עם אח שלך. אח שלך נהג שודים. קיצור, נהג לא זהיר, עצר אתכם שוטר. אח שלך יש לו בעיה. הוא גם נהג חדש. הוא גם עם שרשרת כמו של עבירות, משהו חווה על הזמן. ואת אומרת לה, שוטר, תנוע, עשה טובה. אח שלי באמת, הוא מסכן. תרשום את הדוח הזה עליי. אמנם לא נהגתי, אבל עליי. האם השוטר יסכים? אולי בסודן הוא יסכים, נכון? או ב, לא יודע, בגואטמלה, תמורת כמה ג'ובות הוא יסכים. מה הקשר בכלל, כאילו? אבל אני תפס אותך פושע. תגיד, לא, אני שבכלי במקומו. איזה מין הצעה מוזרה זאת? אלא מה? הוא ערב, לא... יהודה אומר, זה שהוא גנב, זה אני גנבתי. אני והוא, זה גוף אחד. נחזור עכשיו אלינו. האחים יורדים עם בנימין כשיהודה ערב לבנימין. בטח. נכון, נכון. זה לא מוזכר בתורה, אבל כן מוזכר שהוא מנג'ר, הוא אומר להם, אתם מרגלים, אתם מרגלים, אתם מרגלים, ואז הם כל פעם קיונים עוד ועוד ועוד.
כן, הם כאילו אומרים, יעקב, הוא שאל אותנו.
זה... האמת מורכב, האם באמת יוסף שאל, וזה לא כתוב בתורה, כי זה היה אולי כפחות משמעותי, או שהם היו בלחץ ולכן הם פלטו עוד ועוד ועוד, וכאן הם אומרים שזה איזה מין כאילו קצת כמו שקר לבן כזה. כי לא כתוב בתורה שהוא שעה, אלא הוא אמר להם, אתם מרגלים. וכך כל פעם כאילו עושים עוד קליפה, עוד כאילו קילוף מסוים של ה... נכון. בכל אופן הם לקחו את הסכים, את הכסף משנה שיש להם, ואת בנימין, ויעמדו לפני יוסף, ואז מתחילה עליית שישים. בעליית שישי זה ממש מעניין. יוסף מזמין אותם הביתה, הם מאוד מפחדים כמובן. הם אומרים, הנה עכשיו הוא באמת יכפיש אותנו ויתעלל בנו ויתנפל עלינו וכל זה. והם ככה מנסים כן, לבוא לשומר שלנו, תשמע, אתה יודע, זה לא באשמתנו וכל זה. זה קצת מזכיר, נניח בגן ילדים, שכשאני הולך לקח איזה משהו ככה מהגן ותאו שם אותו בכיס, אז הוא הולך ככה, נכון? הביתה. נכון, משהו בסגנון. זאת אומרת, הם בעצם מפעילים את עצמם. זאת אומרת, מי ביקש ממכם? סבא כל הזמין אותך מהביתה. ואתה כבר, כאילו, עושה מזה כבר חשבונות, ואתה אומר, לא, אל תאשימו אותנו. זה איכשהו מראה שהם כן מרגישים אשמים, נכון? בכל אופן, אז הוא ככה שואל, מברר, ומה פתאום? שום דבר, אל תיראו. להפך, הכסף הוא שלכם. הפוך, אדוני הארץ רוצה לאכול איתכם בצהריים. דבר מוזר שבאמת מלך מצרים רוצה לאכול עם כמה סוחרי אוכל חוצניקים, אבל טוב.
איך זה מוסבר?
זה לא מוסבר כאן באמת. זה כאילו מוזר להם מאוד. הם באמת עצמאים על זה. ויותר מזה, כאשר הוא מגיע, אז הוא שואל אותם, מה איתכם, עם כאבא שלכם? אם הוא חי.
איך הם לא חושדים? כאילו זה כבר, מה לסימנים כזה?
כי הוא מאוד חכם כנראה יוסף. הוא כך חכם, שהוא זוכר פרטים קטנים. נכון.
שואל על אבא שלהם, כאילו מה אכפת לו?
כנראה זה כל כך מופקע מההיגיון, שגם כשיש להם הרבה רמזים, הוא לא יעלה על זה. כי לא יכול להיות שזה יוסף. איך יכול להיות שהעבד הזה, שנמכר כמו איזה תפוח אדמה, עבר מיד ליד, פתאום נהיה מלך מצרים. זה לא יכול להיות. בכל אופן, ואז הוא רואה את בנימין, הוא מברך אותו, והוא שוב בוכה. מה כאן הוא בוכה? על מה הוא בוכה פה?
על בנימין זה?
כן, אחרי שהוא באמת פוגש אותו. בפסוק למד, עליית שביעי. למה יוסף בוכה כאן? איזה עושר עבר עכשיו?
זה רשי מהמם כזה. שאתה זוכר מהבגרות, באמת.
מה רשי המהמם הזה אומר?
שבנימין זוכר אותו כל הזמן הזה. כאילו למרות שהוא בקושי הכיר אותו, וכאילו כל העשיר בנים שלו, זה
על שמו יוסף. כן, כן.
כאילו הוא אומר, וואי, אח שלי, לא
יודע,
כאילו, אני
דמיד. כן, כן. נכון, יכול להיות באמת שזה ככה. או שפעם ראשונה שהאחים עומדים מולו בהרכב מלא. שכל החלום עכשיו מתגשם, כולם משתחווים לו.
רק החלום זה
נשמע כזה, אנחנו חושבים
על זה שכאילו שזה התגשמות של החלום.
אצלם?
כן.
כנראה שהם כל, זה כל כך מופקע מהם,
פחות איזה, אבל...
שכאילו כל רמז שיהיה, הוא לא עובר את, את החוסר היגיון של זה, מה הקשר בין מלך לבין יוסף? נכון, נכון. אבל לך תדע, כאילו, שאתה שם משתחווה לאיזה, זאת אומרת, שר מצרי, שזה יהיה באמת, הגשמת החלום
יוסף. כאילו רואים שכאילו איזשהו
דימנו,
אבל אומרים שזה לא יכול להיות.
כן. אולי אומרים, תשמע, איזה צירוף מקרים, חדוש ברוך הוא ככה מזמן לנו, כאילו מישהו דומה כל כך, שאנחנו נעשה חשבון נפש. אבל זה באמת, טוב, יש לי סיפור, לא חינוכי, לא נורא.
מה
לחוץ ליוסף
כל כך להגשים את החלום? באמת, כאילו, הייתי מבינה אם זה כזה, אם הוא בוחר בגלל דברים אחרים, רואה פתאום, וואי, כל ה-20 שנה האלה לא הייתי ליד אחים שלי, אבל... כי הוא עומד להגשים את החלום
שלו. כנראה שהוא חושב שהחלום הזה, זה לא חלום רק דמיוני. זה חלום נבואי. זה צריך להתגשם, זה חובה ש... הדבר הזה יקרה.
אבל אם משהו נבואי, לא אנחנו אמורים להגשים אותו. אבל יוסף, כן. כאילו, נשמע שהכל הוא מאוד מאוד בטל...
יוסף, הוא בעל החלומות. זה העניין שלו בחיים, כאילו. הוא אחראי להגשים את דבר השם.
ומה כל כך חשוב שהאחים ישתחוו אליו? למה צריך שהנבואה...
כנראה שזה מאוד חשוב לקראת גלות מצרים, שמי שיניג את העם יהיה יוסף. תכף נראה איך זה הולך אחד לאחד, ממש.
אבל הם לא באמת מתכוונים לזה.
ממש לא משנה. זה כאילו עוד שלב בדרך ל... זה עוד כאילו, עוד אבן בחלום הזה, עוד לבנה בחלום הזה.
בחלום שיוסף בעצם מנהיג
את ישראל. בחלום שיוסף מנהיג את עם ישראל בגלות.
בגלות, אוקיי.
נכון.
ולמה
חלום? ולמה זה ככה? זה השני השבוע הבא.
מה
ההגדרה
של חלום פה? כי זה לא נראה
כמו חלום
שאנחנו...
נכון, נכון.
זה
לא נבואה. זה ייעוד. יוסף רואה בדבר הזה תוכנית אלוקית שהוא חייב להצטרף אליה. נגיד, יש פה עניין שכולם השתחוו לו, הוא לא מבין למה אפילו. אבל הוא יודע שזה רצון השם. חובה שהוא יהיה מנהיג של עם ישראל. כן, זה שהוא חלם את זה, זה כנראה איזשהו סוג של, נקרא לזה כאילו תצוגת תכלית. זאת אומרת, הוא רואה מול עיניו איזשהו, נקרא לזה מראה מסוים, איזשהו כאילו תרחיש מסוים, הוא חייב לחתור אליו. עכשיו, הוא בכל השנים האלה, זה מה שהוא זוכר בחיים. הוא לא זוכר את אשת פוטיפר עם הסיפורים שלה, הוא לא זוכר את הבור במצרים, את הבור עם הקרבים, לא זוכר שום, רק את החלום הוא זוכר. אז כנראה שפה חלום, הכוונה, שוב, זה איזשהו תפקיד אלוקי, שיוסף... כמו נבואה, כן, כן. זה אחד מ-60 בנבואה. זה קצת נבואה. קצת נבואי. בכל אופן, רוחץ פנים מתאפק, יושבים לאכול. בואו תראו בבקשה את פסוק למד ג' וישבו לפניו הבכור כבחורתו והצעיר כצעירתו והתמיעו האנשים איש אל רעהו. איך הוא יודע להשיב אותם לפי הסדר? ואז פסוק למד ד'
אבל וישבו, לא ויושיב אותם.
נכון, אבל הם ישבו ככה וכנראה שהם אמרו להם ככה, מה, על מה ביוק תימאון שלהם, רשי אומר, שהוא היה מכה עם הכבש, הוא אומר לו, ראובן, שב, שמעון, שב, קרא כל אחד, לפי הסדר. ואז פסוק למדלת, הוא פסוק של שיא הניסיון. וישא מסות מאת פניו עליהם, וטרב מסת בנימין ממסות כולם חמש ידות. וישתו וישקרו עמו. למה זה חשוב?
לראות
אם הם עוד פעם מקנים. יפה. כי שוב יוסף מעדיף את הבן של רחל. ועובר בשלום ברוך השם, נכון? בינתיים זה בסדר גמור. למרות שהוא קיבל פי חמש, לא נורא. מצוין. ואז הוא ממלא את השקים שלהם באוכל, ושם גם את הכסף עוד פעם בפי האמתחת, שזה יהיה מתנה. ואת הגביע הוא שם אצל בנימין. זה כבר סוף הפרשה. הם יוצאים בבוקר, ואז יוסף אומר לאשר על ביתו, שמי זה היה כמובן? שוב מנשה. נכון, השליח שלו. אומר, הוא קום רדוף אחרי האנשים והשגתם. ואמרת עליהם, למה שילמתם רעה תחת הפסוק ד' של פרק מהם ד'. ואז הוא רודף אחריהם, מה פתאום, איך אתם עושים דבר כזה? אחרי שהוא ככה פינק אתכם. הבן אדם אחרי איתכם מאוחת צהריים. המלך. נתן לכם כל כך הרבה שפע, פרגן לכם, הוציא לכם את שמעון, שחרר את כולכם, מה אתם גונבים את הגביע שלו? בושה, 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 נכון, הכי בושה שיש.
הבן שלו לא יודע שזה אחים שלו?
הבן של מי? יכול להיות שהוא כן ידע. יכול להיות שהוא כן ידע. אבל הוא עובד טוב אצל אבא שלו. נאמן. ואמרו אליו, למה ידבר אדוני וכו'. מה פתאום? הרי זה באמת קל וחומר. עם כסף שאנחנו מצאנו, החזרנו, אז אנחנו נגנוב כסף או זהב. לא יכול להיות. ואז הם מציעים הצעה שאי אפשר לסרב לה. אשר ימצא איתו מעבדיך ומת. גם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים.
בטוחים מאוד ש...
אין סיכוי שזה יקרה. אם זה יקרה, את מי ש... הדבר אצלו, אתה הורג, והשאר עבדים. ואז הוא אומר לו, מה פתאום? הוא כי הוא כן, אתה נעלם. אין בעיה. אמן. מי שזה יהיה אצלו, יהיה רק עבד, ולא ימות, ואתם תהיו נקיים. זה הקלה גדולה, נכון?
כן.
מצוין. והם הערו ויורידו וכו' וכו', ויחפש ברגלו לחיל, ובקטון קילה, וימצא הגביע גם תחת בנימין. תגידו, איפה כתוב שהאחים חשבו שזה קונספירציה?
הסבר למילה.
מזימה. השתלה.
לא חשבו.
איפה הם טוענים שהפילו עליהם תיק פה?
שמציעים שזה
יהיה,
שכולם, שמי שזה
אחרי שהם מוצאים את הגביע. איפה מישהו טוען, תשמע, אתה תפעת לנו תיק. אל תחפשו, אין פסוק כזה.
איפה הם חושבים?
הם לא חושבים. הם בטוחים שבימין גנב.
כן.
אף אחד לא אומר לעצמו, לאחרים, לשליח, אף אחד לא אומר, הוא בן חורין. הוא חף מפשע. כולם בטוחים שהוא גנב, כי איך לא? יש בסק, גביע כסף, הגביע אצל יוסף, הוא עכשיו בתוך הסק, שבנימין. כאילו, איך אפשר להסביר את זה אחרת?
אבל זה בסדר, לא? כאילו, זה לא לרעת האחים האמירה.
זה לא לרעה, אבל זה ברור שבימין גנב. 100%. אף אחד לא חושב שהוא קורבן. לפי כולם, הוא ממש נאשם. כל זה בא לומר גם, ככה בין השאר, עד כמה צריכים ללמד כף זכות, בדיוק. אבל פה הם לא מצליחים, ובצדק גם. כי אין שום סבירות לכף זכות. זה באמת לא הגיוני שזה סתם יושתל פה. אף הגביע, יש הרבה נכנסים בגן שמגיעים עם איזה משהו בתיק מהגן, איך זה הגיע לתיק? לא יודע. אולי זה אף לתוך התיק שלי. זה לא אף לתוך התיק, אבל מישהו שם את זה בתוך התיק שלך, נכון? אני לא יודע. אולי היה נס. פה אף אחד לא אומר שהיה פה נס, נכון? כל אחד מבין, כל בר דעת יודע, שאם הגביע שם, אז בנימין גנב. יותר מזה, הם כל כך באלם, שאפילו בנימין לא אומר אני לא הגנב.
כן, זה מוזר.
גם הוא לא אומר לתמיהה.
יותר מוזר.
הוא כנראה בהלם. הוא בשוק מוחלט, הוא לא עונה. כי אין שום הסבר, אין שום כאילו בסיס לאיזושהי טענה שאומר, השתילו לי את זה.
זה הרב, זה לא קשור ליחס של האחים כלפי כאילו בנימין יוסף?
זה עוד לא קשור. אבל זה תכף יהיה קשור. כי מה את היית אומרת? כולם בסכנה. הביאו אותך בתחילו, אתה יודע כמה שאבא שלך דואג לך. ואתה לא מתבייש לגנוב גביע מהמלך?
מצד שני הם גם לא אומרים.
מה את היית אומרת עליו?
הם לא אומרים
את האמירות. מה אבל את היית אומרת? לא האחים. היית אומרת, סליחה? קח אותו. אני השקעתי כל כך, הבטחתי לשמור עליו, כל כך טיפלתי בו, דאגתי לו. אתה לא מתבייש, בוגדני שכמוך? לך, תרכב פה. אכלת אותה. מה אתה רוצה ממני? מה הקשר אליי בכלל? אגב, כל האחים פה זה לא שהם ילדים בני 14-15. יש להם משפחות. יש להם משפחות רציניות. זה לא צחוק עכשיו פתאום לשבת בכלא... 60 שנה, אנחנו יודעים, אנחנו היינו שאדם אחד בכלא, האמריקאי, לא היצרי, כמה תפילות וכמה השתדלויות היו כדי להוציא אדם אחד מהכלא. פה יש את כל הסיבות, ועוד בנוסף לזה, ככה משהו בצד. הוא גם לא אח שלי ממש, הוא חצי אח שלי רק. כי למה שאני אסגור לי של המושחת הזה? אני הייתי מצפה שאחים יגידו, הכל טוב ויפה. תסביר לי, בבקשה, תסביר לי הסבר אחד, איך הגביע הגיע לשק שלך.
כן, כבר ארוך.
אתה לא מדבר אפילו.
ואיך הזה? כן,
אבל הרבה, אם מסתערים,
נגיד, כאילו,
אחים
ממש
ממש טובים, אז הם כאילו יכירו את סולטנטה של אותה ממש
מהו, ואז כאילו,
יגידו, לא
היה מישהו
גנב.
לא האמנו, נכון.
לא
היה מישהו
גנב.
כן, אז איך תסביר את הדבר הזה? מאיפה הגיע הגביע? בדרך פלא... היית בסלון שלו,
זה לא חוכמה, כי אנחנו נגיד לגבי
לסק שלך, וזה קרה בנס. תסביר לי בבקשה, אתה יודע כמה זה מסוכן. למה אתה לא בודק 20 פעם, שאתה לא בטעות, בלי שאני ארגיש, שמת את זה בתוך הסק.
אבל נגיד עם הכסף ששמו להם בכסף, הם כן חשבו שזה לא
אין. נכון, לא, אבל זה יכול להיות, נניח המוכר. הוא שם את הכסף ביד, וזה כפה, הקשש לו, התוך הסק. אבל פה, זה כאילו, גביע הכסף זה הדבר של המלך, כאילו, זה בו הוא מנחש. כאילו, כל הכוח שלו רק שם. ואת זה אתה לוקח לו, כאילו, חסך, כאילו, צרות בחיים. בקיצור...
אבל שהם כאילו היו ממש מאוחדים, הם ממש שמרו עליו. בגלל שהם אהבו את בנימין כאילו אח שלהם, או בגלל שהם פחדו מיעקב?
כנראה זה גם וגם, הוא גם אח שלהם. וגם, יהודה הבטיח שהוא ערב לבנימין. זה באמת לא צחוק.
אבל זה הרי הם כל כך כאילו עשו ליוסף, אז כאילו למה בנימין הם...
למה בנימין שמע?
הם למדו מהלקח. בנימין הם כאילו אוהבים אותו ממש.
הם כן אוהבים אותו ממש, הם באמת אוהבים אותו.
נו, אז כאילו, למה את יוסף הם לא אהבו ואת בנימין?
כי עברו כמה שנים מאז, כי הם חשבו שהוא רודף, לא, שהוא מזיק לעם ישראל.
ובנימין לא מזיק?
לא.
הוא גונן.
עכשיו הוא מזיק, את צודקת.
כן, עכשיו הוא מזיק על זה.
לכן יוסף מביא אותם כמעט לאותו מצב, ואפילו יותר מזה. הבן של רחל בוגד בהם, עושה עבירה שאי אפשר לסלוח עליה. יוסף הוא רק איים עליהם בקטע העתידי, הוא חלם עליהם חלומות שמשתמם לו כל זה. בנימין דופק להם את החיים, יש את כל הסיבות בעולם להגיד שמע, אני הוא יוסף שוטה, לא רוצה, אין קשר בין לבינו בכלל, אין קשר. אתם מבינות נכון שכאשר נניח יש, לא יודע מה, איזשהו פשע יוצא מתוך איזשהו קבוצה או ציבור, הדבר הראשון שעושים זה להתנער מהפושע, נכון? הידו לא משלנו, לא מגבים אותו, לא עוזרים לו, הוא עשה מעשה חמור, אנחנו מתנערים, אנחנו מגנים את המעשה, ונותן על זה את הדין.
אבל האמא של הפושע, נגיד, תמיד תהיה איתו.
נכון, בדיוק ככה, בדיוק זה. שפה יש מבחן מאוד קשה. הבן של רחל, שיוסף מעדיף אותו, ונותן לו פי חמש בסעודה, ואחר כך הוא גונב, ואתה צריך כאילו למסור את נפשך עליו. זה קשה מאוד. בקיצור, הם קוראים סמלותם וחוזרים חוזרים למצרים. זה אחד המסעות כנראה הכי קשים שהיה להם בחיים. לחזור חזרה למצרים כשהם יודעים שהם חוזרים לתוך גובה העריות, נכון? לתוך לא הארי. ואז יהודה ואחיו מגיעים, ולמה דווקא יהודה ואחיו? ולא ראובן ואחיו, או שמעון ואחיו? כי יהודה הוא הערב, בדיוק. הוא יודע שזה נופל לו על הראש, העניין הזה. כי אף אחד לא עוזב מישהו. זה אף אחד לא חשב על כלום באמת. יצא לאחד קדימה. ואז יהודה ואחיו מגיעים בית היוסף, והוא עודנו שם, ויפלו לפניו הארצה. זה באמת החלום, התגשם ברוך השם. ואז אמרו, תגידו, מה קורה לכם? מה המעשה הזה? אתם לא מתביישים? אני מפרגן לכם באופן שאף אחד לא חווה פרגון כזה ממני. אתם אוכלים בבית שלי איתי ביחד, סעודה אישית. הרי היום, לקבל, לא יודע מה, סעודה עם אובמה, זה אין מה להשוות לך, אבל נניח, לקבל סעודה אישית, את והאחים שלך, עם אדון אובמה. זה כנראה דורש, נכון, הרבה תאומים. אז פה מדובר על המעצמה היחידה בעולם. אימפריה עצומה, שכולם מגיעים לשם לקבל אוכל, וראש המעצמה אוכל איתכם. נותן לכם מה שאתם רוצים מהמקום שלו, כאילו מהשולחן שלו. אתם לוקחים את הגביע שלי, אתם לא מתביישים? מה עונה לו יהודה פסוק ט"ז?
מה נאמר
לאדוני? האלוקים מצא את עוון עבדיך.
הננו
עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. אנחנו ביחד, סירה אחת, כולנו גוש אחד. ככה כולנו, אתה צודק, אין מה לומר, אין לי טענה. שוב, אף אחד פה לא אומר שזה קונספירציה. אף אחד לא אומר שמדובר פה על איזשהו עלילת דם. אתה צודק, מודים באשמה, כולם עבדים. יוסף אומר לו, ויום חיה לי, עשות זאת, מה פתאום? האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. יוסף מנסה להפריד, לפצח את הערבות שלהם. איך זה ייגמר?
וואי וואי.
מה יקרה עם יהודה? מה יקרה בנימין?
כל זאת ועוד, בפרק הבא.
אז מה שאנחנו למדנו השבוע, למדנו את המבחן הערבות של האחים, שזה בעצם התיקון שיוסף מעביר אותם, זה אומנם באמצע הסיפור, אבל את מבחן הערבות הם עברו בינתיים, כשהם כולם שווים לעיר. יוסף רוצה לא רק שהם יהיו אחים מנומסים אחד לשני, לא רק שהם לא יזרקו לבור אחד את השני, זה כבר עברנו ברוך השם. יוסף מנסה להפוך אותם למשפחה מגובשת, למשפחה שבאמת כולם ערבים זה לזה. ולכן הוא בהתחלה אומר להם, תשמעו, אתם תחליטו מי יוצא. אחרי זה אתם תחליטו מי נשאר. אחרי זה שמעון נשאר. ואחר כך אומר להם, אין בעיה, אני רוצה פה את בנימין איתי. ואחרי זה הוא מכריח אותם באיזשהו דרך להבטיח ליעקב שהם ערבים, או שאחד מהם ערב. ועכשיו הוא הופך את את המושא הערבות, הופך אותו לפושע. הוא רוצה לראות האם בכל זאת האחים ערבים בכל מקרה. בלי תנאים. אתם יודעות שכתוב בעין היה. הרב מסביר למה לאישה יש צער לידה. זה חשוב לכם, כי זה בדבר שם תכף יקרה. למה יש צער הריון ולידה? הוא אומר, כדי שהקשר בינה לבן שלה יהיה קשר בלתי מותנה, עד הסוף, עד מוות. כי אחרי שהיא צערה ככה, היא לעולם לא תעזוב אותו. אז ככל שיש יותר צער, אז כך הערבות שלה והחיבור של הבן שלה, הוא חיבור בא ינתק. אז פה יש הרבה צער בחיבור הזה, הרבה כאב בתוך החיבור הזה. ויוסף מנסה לחסם את להפוך את זה למשהו מחוסם יותר, יותר חזק. אז הוא כל פעם מנסה עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, כדי לראות האם זה יתפרק. האם נתפרק כאשר הוא מעדיף את בנימין? הוא עושה לו אפליות. האם נתפרק כאשר בנימין הוא לא האדם כשר שמעדיפים אותו, אלא הוא גנב. ובינתיים, זה לא מתפרק. בינתיים, כרגע, אנחנו באמצע דו שיח אמנם. אבל, ויעקב מחזיר אותם לאותו מקום של הבור, רק במועד ב'. אותו הסיפור, כאילו שהם עכשיו בטוחים שבנימין הוא רודף, נכון? הוא מזיק להם. הוא מסכן את כל עם ישראל הם מסכן, ואת אבא שלהם. האם הם אז ינטשו אותו או לא? וכפי שאתם בטח יודעות, בשבוע הבא, הם לא ינטשו אותו, נכון. וזה בעצם הסיום של המהלך שאותו מעביר אותם יוסף. יוסף מעביר אותם בעצם מהלך מתקן. לכן דרך אגב, בכל מה שכאן קורה, אפשר בטעות להגיע לאיזושהי מסקנה, נכון? שיוסף נוקם בהם, יוסף רוצה להראות להם שמשהו סבד, עליהם יסבדו וכל זה. זה לא שם. יוסף מתקן אותם. יוסף הופך את המשפחה הזאת ש...
הוא בוחן את המצב הקיים. הם עשו את זה.
הוא בוחן והוא יותר ויותר ויותר מרומם אותם. זאת אומרת, הוא מכריח אותם לקבל ערבות. לקבל ערבות גם לפני כן. זאת אומרת, אם בימין לא כאן, אל תחזרו חזרה. והם חייבים עכשיו להעצים יותר את הקשר ביניהם. אין להם ברירה. לכן כל מה שיוסף מעביר כאן, זה מנקודה פשוטה. יוסף זוכר את החלומות. שכשהוא רואה אותה פעם ראשונה, אחרי 15 שנה, הוא זוכר את החלומות שהוא חלם להם. הוא לא מתבלבל. הוא יודע בדיוק למה הוא אומר להם את זה. זה פרשת מקץ. היא חשובה מאוד, גם קשור מאוד לקשר בינינו היום, בתוך עם ישראל, בין אחים לאומה. והקשר הוא לא הקשר של אחריות, הוא קשר של ערבות. ערבות זה סיפור אחר, אני מעורבב איתך ביחד. אני ואתה, אתה עשית, אני עשיתי בעצם. יש ספר יערות דבש, ספר ידוע, של הרב יונתן אייבשיץ. ושם הוא כותב, ערבות דם ישראל הכוונה, שכאשר יהודי אחד מחלל שבת, זה עד חילל שבת. שכאשר יהודי אחד מגלח זקן בתער, זה כל אדם בעצם, יש לו חצי זקן. חצי הוא מגדל יפה מאוד והכל, וחצי מגולח בתער. זה נקרא ערבות. שאני ארגיש שכשמישהו חלילה עושה עבירה, זה אני עשיתי אותה. לא מישהו אחר, זה אני. כשאנחנו נהיה שם, כשאנחנו יותר ויותר באמת נעצים את זה, אז נוכל להגיע למקום של מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ או לגאולה. וכל מה שאנחנו עוברים זה בדיוק בכיוון הזה. לדעת שכל אדם שעובר משהו זה אני עברתי אותו. אם חלילה יש קסאמים בעיר מסוימת, זה לא בעיה של אנשי סדרות או אנשי קריאת שמונה. זה אני חטפתי קסאם כרגע. אם מישהו חלילה נדקר, זה אני נדקרתי. זה לא שיש בעיה בכמה מקומות מסוכן. זה אני נדקרתי, כי בעצם דקרו את עם ישראל פה, לא, לא אותו, לא את האיש הזה, האישי, הספציפי. זה בעצם מה שאנחנו מנסים ללמוד בפרשת מקץ. רק עוד משפט אחד אחרון, חביב. נאמר שהשבת ברוך השם אנחנו זוכים לדבר שקורה פעם בכמה שנים, שיש בשבת שלושה ספרי תורה. גם את הפרשה, גם ראש חודש, וגם חנוכה, בדיוק. זה נגד היוונים, קומפלט מה שנקרא. כל הגזרות מופרות מלבד ברית מילה, שצריכים באמת לארגן ברית מילה בבית הכנסת, ואז הכל.
החבר של אח שלי עכשיו, מאז לא בן, ואח שלי אמר שיש לו...
הברית שלו בשבת? פיקס. אז זה סגר את כל הקצוות, זהו, גמרנו.
וואו, מה זה.
גם חודש, גם שבת וגם מילה ביחד, בכרטיס אחד.
כמו שזה הברית ככה, זה הכי ארוכה.
זה נכון, זה נכון. גם לכם זה ירקת מזון ארוכה, נכון. ואם זה עם ברית, אז זה עוד, יש עוד אחד. ואם זה נראה גם שבע ברכות, אז בכלל, הברית מילה של האשכנזים עוד יותר מתארכת. ירקת המזון מתארכת, סליחה. עד לכאן פרשת שבוע.